ההיסטוריה היא למעשה משקפת את ששת ימי המעשה, כשבהתחלה זה כאמור 2000 שנות טוב, מבחינת טוב ועבור חושך, עד שהופיע אורו של עולם, עמודו של עולם, זה אברהם אבינו, התחילו 2000 שנות תורה, ואחר כך נחרב בית שני, ומכאן מתחיל מעשייה ירידה, כמו אצל רבי עקיבא, מתחיל העלייה, דהיינו תקופת ימות המשיח, שאנחנו נמצאים לקראת סיום תקופת ימות המשיח, והאלף השביעי זה כבר ממש אחרית הימים, אותה חזות, אותה חזון, יותר נכון, של כי תיתוך ערבותם לעתים, לא יישא גואל אל חרב, לא ידעו עוד מלחמה, עולם, מותק של עולם, שזה יהיה עוד 232 שנה. יש אנשים שיחיו בעזרת השם באותה תקופה, לאחרונה המציאו תרופה, אני לא יודע אם שמעתם על תרופה חדשה, שאדם יכול לחיות במקום 120 שנה, 350 שנה. שמעתם על התרופה הזאת? לא שמעתם על התרופה הזאת? אתה לוקח תרופה, אתה מאריך ימים 320 שנה. איפה מקבלים את התרופה הזאת? אתם יודעים איפה? במדרש. יפה מאוד, באיזה בית מדרש? נכון, איך? תשאלו אותי איך. תשאלו למזכירות, תקבלו את התרופה הזאת. איך? התפיסה שלנו שגורם הזמן, אנחנו תחת שעון חול כאילו. לנו זה נראה שאנחנו מתחילים לחיות, אתם יודעים מה זה שעון חול. ממלאים מצד אחד ולאט לאט זה יורד החול, ואתה גם מודד את השעה לפי זה. אז לאדם לפעמים נדמה שכל החיים זה שעון חול אחד גדול, ברגע שנולדת, מתחיל החול לנזול. כמה שאתה מתבגר יותר, נשאר לך פחות, פחות חול, נכון? נכון או לא? וכשאתה מגיע לעת זקנה, אתה מסתכל לכמה נשאר, וואי, 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 וואי. עוד מעט נגמרים לי החיים. נגמר לאכול. ולפעמים יש אנשים שחסרי אמונה, שהם ממש בלחץ אטומי, הם ממש כל יום מוחקים עוד יום, עוד כמו בצבא, גורם את הצבא. מוחקים, יש איקסים, עושים איקס על כל יום, איקס על כל יום, נגמרים להם החיים. למה זה נקרא שעון חול? זה נקרא חיים של חול, לא של קודש. חיים חומרניים. באמת, הגוף הולך וקלק, הגוף הולך ומזקין, הולך ופתאום הולכים ונגמרים החיים. אבל ביהדות זה לא ככה. ביהדות אנחנו חיים בפרספקטיבה לגמרי אחרת. החיים נמשכים. נמשכים לנצח, לא סתם. זאת אומרת, אנחנו, יש ביטוי כזה, העולם הבא, מישהו שמע. מה זה העולם הבא? העולם העתידי, באופן פשוט, הבא יש, הזה זה ההווה. והבא זה העתידי. ביהדות אנחנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, אתה חי לא רק את ההווה. אתה חי את העתיד. אתה מאמין בעתיד. אתה יודע שאתה חוליה בשרשרת. ששום דבר לא נפסק, הכל ממשיך. גם כשהגוף שלך, מאיזושהי סיבה, ייכנס לאדמה, מסיבה זאת או אחרת, זה לא משנה. הנשמה שלך, היא נצחית, היא שייכת לנצח. ואדם, זה ביטוי יש כזה בחז"ל, הרב קוק מסביר את זה, נקרא צדיקים לעתיד לבוא. צדיקים שחיים בהווה את העתיד. צדיק שבשבילו העתיד, בהווה, העתיד שלו לנגד עיניו. כמו הנביאים. הנביאים חיים בהווה 2000 שנה קדימה. הנביא יחזקאל אומר, מסתכל על לפני 2500 שנה ואומר, שיגיע הזמן שעם ישראל יחזור לירושלים, וזרקתי לכם מים טהורים, נתתי לכם חדש, קיבוץ גלויות, התחיינה עצמות היבשות, כל הדברים האלה. והוא חי לפני 2500 שנה, ואם הנביא יחזקאל היה קם היום לתחייה והולך כאן בירושלים, מה הוא היה אומר? אמרתי לכם? אמרתי לכם קיבוץ גלויות? הנה, יש או יהיה? או אין, מה אתם אומרים? אז הוא חי, הנביא חי את העתיד. רואה בעיני רוחו את העתיד, בעל חזון. לכן, גורם הזמן לא מפחיד אותנו. התרופה שדיברנו עליה, כאדם מתמלא באמונה באמת, אז הוא מאמין שכל המציאות כולה, כל ההיסטוריה כולה, כל ההוויה כולה, הולכת לקראת יום השבת. ואנחנו חלק מזה. אנחנו לא נתקים מזה. אנחנו, בסדר, כל אחד גומר מבחינה פיזית את חייו, מבחינת השייכות אל, אל העתיד, הצפוי, הטוב, הצפוי לכולנו, אנחנו חלק מהדבר הזה. לכן כששואלים יהודי מה יהיה, מה הוא אומר? מי אמר יהיה טוב? איך אתה יודע? איך אתה יודע? נו, חוכמה להגיד יהיה טוב. חוכמה להאמין שיהיה טוב. לחיות את זה שיהיה טוב. לכן גורם הזמן אצלנו, הגורם ההיסטורי, אנחנו רואים את כל גורם הזמן, את העבר ואת העתיד מחוברים אחד עם השני. והעובד זה חוליה בשרשרת ארוכה. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקראת וקראת לשבת עונג, לקראת יום השבת, יום שכולו שבת, למצב אידיאלי, זה המציאות שלנו. בכל זאת, השאלה שאנחנו התחלנו לעסוק בה בפעם שעברה, זה בריאת העולם. ואמרנו שבריאת העולם לפי היהדות היא לפני קצת פחות מ-6,000 שנה, שאז הופיעה נשמה שקוראים לה האדם הראשון. המיוחד באדם הראשון זה החיבור שלו לאלוקים, הקשר שלו לאלוקים. לפני זה גם היו יצורים מבחינה כרונולוגית, אבל הביטוי הזה או החיבור הזה, הופעת הנשמה המיוחדת הזאת, שיש לה את הסגולה להתחבר לאלוקים, זה היה לפני פחות מ-6,000 שנה כשנברא העולם. לזה אנחנו מונים. העם היהודי כשהוא כותב תאריך, הוא צריך לכתוב את התאריך העברי. אבל אם אנחנו כותבים תאריך לועזי, דיינו של הנוצרים או של המוסלמים, אנחנו כאילו מודים, למרות שאנחנו לא מודעים לזה, אבל כאילו מודים, כאילו ההיסטוריה מתחילה מאותו האיש. ההיסטוריה האנושית מתחילה מאותו האיש. כאילו אנחנו מאמינים שכאן מתחיל איזה פרק חדש בהיסטוריה האנושית. וזה דבר חמור ביותר. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה מאוד מקפיד על הנקודה הזאת, לא לכתוב תאריך נוצרי. למה? כי אתה, במודע או לא במודע, אתה אומר כאילו אתה מקבל את הברית החדשה. במושג שכאילו אלוקים עזב אותנו, את עם היהודי, והתחיל עם הנוצרים כאילו את כל ההיסטוריה. אני זוכר בשעתו יצא מטבעות של פדיון הבן מהחברה הממשלתית למדליות, והיה שם תאריך לועזי, אז הרב ציודה כתב לעיתון מכתב, אומר שאסור לפדות את הפדיון הבני המטבעות האלה, כי אין מצווה באה לידי העבירה. כי לכתוב על מטבע של פדיון הבן, את אותו האיש, את התאריך של הזה, הוא אומר, איך אפשר לעשות דבר כזה? ואז היו לי מטבעות כאלה, שקיבלתי מאחד, אני כהן כידוע, מאחד האבות שפדה את בנו, אמרתי, מה אני אעשה עכשיו עם מטבעות האלה? אז שאלתי, תיאצו, תיקח פסירה ותמחוק את התאריך, וכך באמת עשיתי. מחקתי את התאריך הלועזי, עכשיו אני יכול לפדות את זה כמו שצריך. ועל כל דבר, לפעמים אין ברירה בגלל בעיות כלכליות וחשבוניות כאלה ואחרות, אז גם צריך לעשות זה בשינוי, לא לכתוב את כל השנים, אלא לכתוב רק במספר או משהו כזה. ופעם אחת באתי, אני זוכר, לדואר, בנק הדואר, לסדר תשלום, משהו. אז הפקיד שם, מסתכל עליי, נתן לו צ'ק עם תאריך אלועזי. הוא אומר, אתה יהודי? אמרתי לו, אני מזקן, אתה לא רואה שאני יהודי, מה? אני יהודי. הוא אומר, אז למה כתבת תאריך של הנוצרים? והוא לא היה דתי. הפקיד אומר, אבל נכנס לו ג'וק ברור, הוא קנאי כזה. אמרתי, יודע מה, הרמתי ידי, אתה צודק, מה אני אגיד, תן לי את הצ'ק, אני קורא אותו, כתבתי לו. אם הוא עומד על זה, מה אני, מי אני, ודאי שצריך לעשות ככה, לכתחילה ככה צריך לעשות. ובוודאי שמדינת ישראל, כל תאריך שהמדינה צריכה לפעול, באופן רשמי, תמיד צריך להיות קודם כל התאריך של העם היהודי, שמדבר על בריאת העולם, ולא בריאת, לא הולדתו של אותו האיש, שגרם לנו כל כך הרבה צרות. כל דבר צריך לכתוב את התאריך העברי, כי זה בריאת האדם הראשון. איך האדם הראשון נוגע אלינו? הרי מהאדם הראשון יצא כל המין האנושי, לפי מה שמקובל עלינו. יש 10 דורות עד נוח, ומנוח, בני נוח, זה המין האנושי של היום, זה בני נוח. אז איך זה קשור לעם ישראל? על זה כותב כאן רבי יהודה הלוי. בוא נראה זה בתוך. בדף תתווה, 4,500 שנה, הוא שואל אותו, כמה אתם מונים עכשיו למניין, לבריאת העולם? 4,500 שנה. ופירוטן פורש לנו מימות האדם ושת ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי כן מיצחק ויעקב. כל הדברים האלה אנחנו יודעים מהתורה, מהאדם עד יעקב, ועד משה רבנו עליו השלום. אישים אלה היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו של האדם. זאת אומרת, האדם הראשון הייתה לו סגולה מיוחדת, הייתה לו תכונה מיוחדת. והתכונה המיוחדת, הסגולה המיוחדת, זה שהאלוקים דיבר איתו, שהוא היה במדרגה של כמו נביא, רוח הקודש, היה מחובר אל אלוקים, זה היה האדם הראשון. מישהו ראה פעם את האדם הראשון? בתמונות, מישהו ראה דבר כזה פעם? אה? לא ראיתם את האדם הראשון בתמונות? תסתכלו במראה, אף פעם לא הסתכלתם במראה. כל אחד מאיתנו הוא תולדה של מי? של האדם הראשון. תסתכלו פעם במראה. כדאי לראות, תראו את האדם הראשון. אנחנו לא היינו יצור אחר. אלא מה? האדם הראשון, התורה באה לספר לנו על האדם בכליל השלמות. אנחנו לא כל כך כליל השלמות, אבל האדם הראשון זה סיפור שהתורה באה ללמד אותנו. איך צריך להיות האדם השלם, הדוגמה. איך צריך להיות האדם השלם? האדם השלם עד החטא, והאדם החסר אחרי החטא, חטא האדם הקדמון. אז איך צריך להיות האדם השלם עד החטא? האדם השלם שהוא נברא, הוא נברא על ידי אלוקים, והוא שם אותו במקום קוראים לו גן עדן. מישהו היה פעם בגן עדן? אף אחד לא. מישהו רוצה להיות בגן עדן? או בגיהנום, איפה אתם רוצים להיות? אה? לשיטתך, אבל לשיטתי לא.
לא, גם פה בירושלים.
אה, לא, בירושלים זה גן עדן גם כן. נקודה ב... מה זה גן עדן? באופן פשוט, מה זה גן עדן? גן עדן זה מקום טוב לפי מה שלמדתם בתורה. הוא מקום לא טוב. מה אתם אומרים? איך אתם יודעים? כתוב, הקדוש ברוך הוא ברא, נטע גן. תראו לכם שאתם עוסקים בגינון. אבל אתם הגננים הכי טובים בעולם. הכי טובים בעולם. ואתם שותלים גן, איזה גן זה יהיה, טוב או לא טוב? קדוש ברוך הוא הגנן הכי טוב, הוא ארכיטקט, הוא הגנן, הוא ברא מציאות, קודם כל באה התורה ללמד אותנו, שהאדם הראשון הוא כליל השלמות, והוא נברא ושמו אותו בגן עדן במקום הכי טוב בעולם. למה זה כל כך חשוב לנו הדבר הזה? כי יש לנו לאן להגיע. אם אנחנו, יש לנו מהות שלמה, אם האדם הוא ייצור שלם, יש לו מה לתקן תמיד כמובן, אתה חוזר אל המהות שלך, אל עצמך. כאדם, קודם נראה, תכף נראה מה זה האדם בעצמו, המהות של האדם, אבל גם המקום שהאדם חי בו, הוא מקום טוב, הוא לא מקום רע, אלוקים לא ברא עולם רע, הוא ברא עולם טוב. והמקום הטוב הזה קוראים לו גן עדן. ופעם מישהו ניסה להזכיר, יש גמרא שעוסקת מה זה גן עדן. אומרים, עדן לחוד וגן לחוד. כך אומרת הגמרא מסכת ברכות. אז אחד סיפר לי, אחד הרבנים שהוא נפטר, זכר צדיק לברכה, שהיה פעם, לפני הרבה שנים, היה מכון מאיר בחיפה, ששם היו מלמדים יהדות, והיה בא איזה בעל תשובה אחד, מידי קיבוצים בעמק ישראל, שהוא בא לשיעורים האלה, והרב, שאלו, מה זה גן עדן? אז הרב התקשה להסביר מה זה גן עדן, גן עדן, ככה, ככה. אז אמר לו, אותו קיבוצניק אמר לרב, אני אסביר לך מה זה גן עדן. נתן לו משל, הוא אומר, ההורים שלי, שהם חלוצים שהיו והקימו אחד הקיבוצים המפוארים בעמק ישראל, כשהם באו לעמק ישראל, המקום היה שממה, ביצות, מקום קשה מאוד. אבל ההורים היו אידיאליסטים גדולים. היה להם רוח גדולה. והם באו, היה עדן, עדן מלשון רוחניות, עדינות רוחניות. הגן לא היה, היה רק עדן בלי גן. למה? כי הכל היה בלגן שם. ביצות היה, והחולרה ומחלות, כל הדברים כאלה. אז אומר לו אותו בחור, כך סיפר לי אותו רב, לאט לאט ההורים הקינו גן, קיבוץ לתפארת, דשאים, בתים, חדר אוכל, פי איזה גן, הכל מסודר, הכל זה. אבל העדן הלך. נשאר הגן בלי הרוח, בלי האידיאלי. אותו בחור. פתאום, גן זה מלשון סדר, הכל מסודר, הכל. עדן זה רוח. זאת אומרת, גם היה סדר של חיים, אדם הראשון. וגם היה אידיאלים, היה רוח. רוח טובה. איך אומר ישראל? ריח גן עדן. ריח של גן, ריח מלשון רוח. רוח טובה. הכל היה גם במבחינה רוחנית, גם מבחינת סדרי החיים. פשוט גן, כמו מכון מאיר כזה. הכל מסודר, אתה אוכל, אתה לומד, אתה רוח טובה. וכל... כמו גן עדן בזעיר אנפין כזה. נכון או לא? אני שואל אתכם, נכון או לא? משהו כזה. זה המקום. לגבי האדם עצמו. האדם עצמו בשלמותו זה האדם ששולט על עצמו. האדם שמנהיג את עצמו על פי הצו האלוקי, על פי הרצון האלוקי. הוא שם אותו בגן עדן ואומר לו לעובדה ולשומרה. דהיינו, שני דברים אתה צריך לעשות בחיים שלך, בשביל להיות ברמה הטובה הזאת. לעבוד, לא להיות פסיבי, תדע לך, החיים שלך בידיים שלך, תעשה את רצוני, כמו שרשי אומר, תרי"ג מצוות, אומר מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. אז זה לעובדה או לשומרה. לשומרה, תדע לך, אתה צריך כל מה להיזהר. מסביב יש נחשים. בסוף היה נחש חטפס אותה. ואתה כל הזמן צריך מידת הזהירות לשומרה, ומידת הזריזות לעובדה, וזה האדם השלם שמנהיג את עצמו על פי רצון האלוקים במקום השלם הזה, ואז רק טוב תראה. רק העניין של הטוב יחגוג לך בחיים, בנשמה, במידות, במעשים, בכל דבר. תהיה ילד טוב ירושלים כזה. הכל טוב, הכל טוב. אבל ידוע מה שקרה, לא יודע אם שראיתם בעיתון, מה קרה עם הנחש? לא שמעתם? הנחש בא מבחוץ, בפיתה את מי? את מי? את חווה. והיא פיתתה את מי? את האדם. והם במקום לעשות רצון השם, הלכו תרו אחרי לבבם, ואחרי יצרם, ואחרי התאוות, ואחרי כל הדברים האלה. ואז האלוקים אמר להם, חבר'ה, אתם לא ראויים להיות במקום הטוב הזה, גירש אותם מגן עדן. וכל ההיסטוריה האנושית, מאז ועד היום, זה לחזור לאן? להיות בן אדם קודם כל, ולחזור לגן עדן. זה עושים על ידי עץ החיים. עץ החיים זה תורה, עץ, כך חזל אומרים, עץ חיים אלה מחזיקים בה. על ידי לימוד התורה וקיום התורה, על ידי זה חוזרים לגן עדן. זה בגדול. אבל באופן מעשי, דרך עם ישראל. כי עם ישראל קיבל את התורה. וכאן מתחיל להסביר לנו רבי יהודה הלוי בכוזרי, איך התיקון של כל המין האנושי. התיקון לחזור אל המהות, לחזור אל הבראשית, לחזור אל הגן עדן הזה, איך הוא נעשה? וקודם כל הוא מסביר את הדורות עד יעקב אבינו כמו שראינו, אבל הוא אומר כאן מושג חדש כדאי לזכור. המין האנושי הוא בנוי בצורת גרעין וקליפה. דהיינו, יש איזשהו ציבור, ציבור שהוא קורא לו ציבור גרעיני, ייחודי, סגולתי, זהו עם ישראל, שהוא התפקיד שלו להחזיר את כל המין האנושי לראשית, לגן עדן, למציאות הטובה. זה תמצית כל ההיסטוריה של המין האנושי, וזה עניינו של העם היהודי. עניינו של העם היהודי להחזיר, לסגור מעגל. אם גרשנו מגן עדן, פתחנו מעגל, לאט לאט אנחנו סוגרים באלף השישי, ועד שלעתיד לבוא ימות המשיח, דור דעה, מלאה הרזעה את השם, כמים לים מכסים, וזה עניין אמרנו לפי התרופה עוד כמה זמן, לא משנה עוד כמה זמן. ורחק היום הדבר הזה התמביס. בואו נראה את זה בכתובים, איך הוא כותבת. אז אמרנו, אברהם, כל האישים האלה, מהאדם הראשון, דרך נוח, דרך שם, דרך עבר, דרך האבות, אברהם, יצחק ויעקב, היה גרעין וקליפה. הגרעין זה האישים האלה, הקליפה זה אלה שסובבים אותם. ישמעאל הוא הקליפה, עשיו הוא הקליפה. הדורות של נוח שלא נכללו בתוך השם ועבר, הם מבחינת הקליפה. עד שבא עם ישראל, עם ישראל נוצר מיעקב אבינו. 12 שבטים נוצר מציאות של ציבור. לא בודדים, זה מהפך עולמי. לא אנשים בודדים בעלי סגולה, אלא ציבור בעל סגולה. זה עליית מדרגה במציאות של המין האנושי. כן? נקרא את זה עוד פעם. כולם היו כגרעין פרי לאדם כסגולתו. לכל אחד מהם היו גם בנים אחרים, שלא היו כן כקליפה לגרעין, ולא דמו לאבותם עד כדי התחבר העניין האלוקי בהם, רק לבודדים האלה. ולכן נמנע המניין לפי האלוקיים בלבד. הראשון שהיה האלוקי, מי זה היה? האדם הראשון. האדם הראשון הוא האדם האלוקי. נדמה לי שבאחד השיעורים, לפני כאן סיפרתי לכם, על המערות האדם הקדמון בקרמל. אני לא יודע אם אתם מכירים, מול התלית יש שם. מה? לא הגן החיות. יש מערות האדם הקדמון, בין זיכרון לחיפה, בכביש הישן, יש אתר כזה, היום זה אתר לתיירים, משהו כזה. אז יש שם מערות האדם הקדמון. יש שם באמת שרידים של עצמות וכל מיני דברים כאלה, יש מערות כאלה. יש שם חפירות, ומצאו עצמות, מצאו כלי צור, כל מיני של האדם הקדמון. אבל בשביל להיות אטרקציה לתיירים, מה הם עשו שם? הם עשו פסל של גורילה, לא פסל, תמונה כזאת של גורילה על מתכת ככה, גורילה, והמקום של הפנים סידרו פתוח. והחבר'ה שרוצים זיכרון מהמקום הזה, מה הם עושים? הם עולים על מדרגה מאחורה, מכניסים את הפרצוף לתוך זה, ומצטלמים, אתה רואה גורילה עם הפרצוף שלך. למה? זה רעיון, זה האדם הקדמון, אתה רואה? האדם הקדמון זה גורילה עם פרצוף שלך. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו לומדים כאן. אנחנו לומדים שהאדם הראשון זה האדם האלוקי. הוא לא גורילה, הוא לא חיה. באה התורה ללמד אותנו, האדם הראשון בכלל הוא לא דומה לגורילה. הוא דומה למשה רבינו. הוא דומה לדוד המלך, הוא דומה לאברהם אבינו, הוא דומה לגדולי גדולי האנשים בעולם, זה דומה האדם הראשון. לא דומה, הם דומים לו, נאמר ככה, בסך הכל. כל כולו מקרין אור ושפע אלוקי, ואתה הופך אותנו לגורילה, אבל כאטרקציה לתיירים שיהיה להם את זה. כן, בבקשה. בוודאי. זה בדיוק מה שאומר רבי, הסבא שלך, שהוא היה צדיק גדול, ודאי למד את הכוזרי, ולמד תורה, ודאי. כן, זה משהו לגמרי אחר. יש לאן להגיע. אני מברך אותך שתהיה כמו הסבא שלך. שהסבא שלך יהיה כמו האדם הראשון. אני מברך את כולנו. שאנחנו נגיע למדרגה, לא של אותו אדם שהוא חצי גורילה, חצי בן אדם, אלא מדרגת האדם הראשון, שהוא נקרא האדם האלוקי. למה הוא נקרא האדם האלוקי? כי דרכו מתגלה האלוקים בעולם, דרך האדם הזה. וכל אותם אנשים שציינו אותם כאן, נוח והאבות וכל זה, הם בעצם אנשים אלוקיים. וגם היום בעצם, העם היהודי הוא עם אלוקי. עם שדרכו מתגלה האלוקים, הרצון האלוקי, מתגלה בעולם. לא המהות. המהות, אמרנו, דיברנו על הרבה פעמים, את המהות האלוקית, את העצם האלוקי, אנחנו לא יודעים. אבל את הרצון האלוקי, הרצון הטוב של אלוקים, זה אנחנו יודעים, אנחנו צריכים ללמוד את זה ולהכיר את זה, ללכת בדרך הזאת. וזה מופיע דרך העם היהודי כציבור. ועל זה הוא מדבר עד שהגיע למצב של מי יחידים לציבור. ולכן נמנע המניין לפי האלוקיים בלבד. לפי אותם אנשים שדרכה התגלה האלוקים. כל אלה היו יחידים, לא קיבוצים. עד אשר הוליד יעקב 12 שבטים, שכולם היו ראויים לעניין האלוקי, ואז נגלתה האלוקות בקיבוץ. באיזה קיבוץ? איזה קיבוץ? משמר העמק? איזה קיבוץ? בציבור. פתאום יש נשמה לציבור. עד היום יש נשמה ליחידים. ופתאום המהפך עולמי. ונאמר על אברהם אבינו, ואשך לגוי גדול, אתה תהיה גוי גדול, עם גדול. ופתאום אותה נשמה של אלוקית, של אותם אנשים בודדים, נהפכה לנשמה ציבורית של העם היהודי. כנסת ישראל, זה אנחנו בעצם. ואנחנו העם האלוקי הזה. ומכאן מתחיל פרק חדש בהיסטוריה, הופעתו של העם היהודי, על במת ההיסטוריה, זה בעצם אנחנו העם הזה. כן, בבקשה.
בעצם התורות של החבר'ה שם עם המערות, זה בעצם שהם חושבים שברגע שרואים יצור שמשתמש בכלים ויש לו קצת זקיפות, אז זה אדם. אנחנו טוענים שהקדוש ברוך הוא יוצר מדרגה אחרת שהיא רוחנית.
נכון, נכון. זה מהות האדם. גם הפילוסופיה אומרים, גדר האדם זה נקרא היצור המדבר. מה זה מדבר? שהוא מביע את המחשבות שלו בדיבור, בכתיבה, ביצירה וכו'. וכל מה שנקרא במדע פרה-היסטוריה, שזה נכון, מצאו עצמות, מצאו כלים, מצאו זה, אבל יצירה רוחנית, כתיבה, שירה, דברים כאלה, זה לא היה לפני זה. זה וצריך להבדיל הבדלה מהותית בין מה שלפני זה ומה שזה. אני בשעתו למדתי את הפרה-היסטוריה, אני סיפרתי לכם באחד הזה, שלפני שהגעתי לישיבה, ההובי שלי היה, היו לי הרבה הובים, אבל אחד ההובים היה לאסוף כלי צור. כלי צור של האדם הראשון. והייתי מסתובב בארץ, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, והייתי אוסף כלי צור, הייתי ממש, איך אומרים, העיניים שלי באדמה, כל מקום שאני מכוון, והעין כבר התרגלה, היום גם, אני הולך בטיולים, דברים כאלה, אני מסתכל, אני יכול להגיד לכם, תראו, זה כלי צור של האדם הקדמון, הראשון, אומר, הקדמון, נקרא זה, וזה, וזה, ויש מקומות שממש, גיליתי אוצרות של סכינים וחיצים וזה, והיה לי בקיבוץ, היה לי ארגז כזה, מלא כלי צור. לא יודע, הוא הלך לאיבוד בסוף. אבל זה היה הובי. ולמדתי, פתחתי ספרים, לא התעצלתי, על כל ההיסטוריה הפרה-היסטורית, כל הפרה-היסטוריה של המין האנושי, כן? ויש שם באמת שיטות שונות במדע הפרה-היסטורי, שעוסק במה הגדר של אדם, מה ההבדל בין אדם לקוף, האם זה הנפח של הגולגולת, האם זה המצח ישר או מצח כמו של קוף עקום כזה, או עמוד השדרה, זנב, לא זנב. יש על זה מחקרים שלמים בשיטות שלמות, מה הופך את האדם לאדם בניגוד לקופים. נאמר שזה משהו גבולי, זה תורה שלמה שהיא כשלעצמה מאוד מעניינת, כן? אבל כל התורה הזאת לא עוסקת בהיבט הרוחני. אלא רק בהיבט הפיזיולוגי, נאמר ככה. מה ההגדרה של האדם לפי הפרה-היסטוריה? אבל ישנו ספר שנקרא ההיסטוריה מתחילה בשומר. אם אינני טועה, זה ספר של דווקא של אמריקאי, לא יהודי, שהוא, באמת קראתי זה לפני הרבה שנים, שהוא פיינח את כתב היתדות. כתב היתדות זה כתב קדום, הכתב הקדום ביותר שאנחנו מכירים נקרא כתב היתדות, שהשתמשו בו באזור בבל, עיראק של היום, משהו כזה. ומצאו כתבים בכתב היתדות. אז היה קשה מאוד לפענח את הקודים של כתב היתדות, והוא פינח את הדבר הזה, וגם תרגם את אותם לוחות, בדרך כלל כתבו את זה הלוחות של חימר, ודברים כאלה, והוא גם תרגם ופרסם את התרגום של הדברים שהוא כתב. אבל יש לו מבוא לספר הזה. ובמבוא הוא אומר, איפה מתחילה ההיסטוריה של המין האנושי? והוא דן בנושא של הפרה-היסטוריה וההיסטוריה. והוא אומר, לפי שיטתו, גם לפי התורה, ההיסטוריה מתחילה מהאדם הרוחני, לא באופן פיזיולוגי, גופני נאמר ככה, אלא מבחינה רוחנית. ואיך אני יודע אם האדם הוא רוחני או לא רוחני? לשאלתך, האדם המדבר. אבל מה זה האדם המדבר? האדם הכותב. הוא כותב את מאווייו, את מחשבותיו, את חוכמתו. וזה הופיע לראשונה בכתב היתדות. ותשאלו אותי מתי לראשונה, לפי הארכיאולוגיה, נמצאו כתבי היתדות בעולם, לפני פחות מ-6,000 שנה. זה מאוד מעניין. לא שזה הוכחה, אנחנו מאמינים בתורה כמו שהיא, כן. אבל העובדה שבמחקרים המדעיים, הארכיאולוגיים למיניהם, לא מוצאים כתב שמביע רוח, מביע מחשבות, מביע הגיגים, לפני 6,000 שנה. וכל מה שלפני זה, אפשר להגדיר את זה ככה או להגדיר אחר. נחזור לעניין שלנו. ביהדות זה לא רק עניין של לכתוב את מה שאתה חושב, אלא ביהדות זה הרבה יותר מזה. האדם הראשון הוא אדם שאלוקים מתגלה דרכו. הרצון של אלוקים, יותר נכון, מתגלה דרכו. האדם הראשון הוא הדוגמה כיצד להיות בן אדם. כל זה לפני החטא. אבל כשהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה קרה לו? מה קרה לו? הוא איבד את המדרגה שלו. ובאמת השאלה למה? מה רע באכילה מעץ הדעת טוב ורע? מה יש? למה לא? למה? אז מחר עץ הדעת טוב ורע. מה המהות של הטוב ורע הזה? אז יש לזה הרבה פירושים. אני רק אתן פירוש אחד לעניין הזה. לפני האכילה מעץ הדעת טוב ורע, האדם עשה רק את האמת. והאמת זה מה שאלוקים דורש ממנו. זה האמת. הטוב והרע זה כבר דבר יחסי. זה כבר לא אמת. זה טעים, לא טעים, כן טעים, זה דברים אחרים. לגמרי אחרים, מדרגה לגמרי אחרת. אז אומר, נדמה לי, הרמב"ן מביא את הדבר הזה, שדעת זה חיבור. וידע האדם את חווה, וידע אלקנה את חנה את אשתו. זה דעת, אבל הרמב"ן אומר, דעת זה גם רצון, רצון, דעת זה גם רצון. אז אומר, מסבירים חכמים, שהאכילה מעץ הדעת טוב ורע, האדם החדיר לעצמו לא רק טוב אלא גם רע. גם רע, זאת אומרת, הוא רוצה מה? רע. כשאדם רוצה רע, זה היצר הרע, נאמר, שבא לידי ביטוי בזה, וזה שאדם רוצה, הוא מתחבר אל הרע, הוא נפל ממדרגת האמת שלו. הוא כבר לא אמיתי. הוא כבר בעולם שמורכב מטוב ורע, והוא בעצמו וכל העולם שהוא חי בתוכו מורכב מטוב ורע. זה היה הנפילה הגדולה של האדם הראשון. הנפילה הגדולה שהוא פתאום רוצה קצת רע. הוא אומר, לא נורא, נטעם קצת מהמתוק הזה. אומרים לו, אבל הפרי הזה נכון שהוא נחמד למראה העיניים, אבל הוא רקוב בתוכו. איך אומרים לילד שאוכל שוקולד, ילד קטן? מה אומרים לו? קבעו לך השיניים. אז מה אומר הילד הקטן? אז מה? עוד 20 שנה יהיה לי כחורים בשיניים, עכשיו אני רוצה להתענג על השוקולד, על הסוכריות, נכון או לא? כל אחד מאיתנו ילד קטן לפעמים, אומר. נכון שזה לא טוב, אתה מכיר שזה לא טוב. ולמרות הכל אתה רוצה לטעום מזה. למרות שאתה יודע שזה לא טוב. זה נפילה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זה נפילה גדולה מאוד. זה עץ הדעת טוב, והוא גורש משם. וכל עבודת האדם ההיסטורית, בתפקידו של עם ישראל בכל זה, לחזור למדרגה להיות אמיתי. ומה התוצאות של אותו חטא? שני דברים. א', עצבות. נפלה עצבות על המין האנושי, הוא נהפך לעצוב מאוד. בעצב תלדי בנים, בעצב תאכל לחמך. העצבות שורה על המין האנושי. למה העצבות שורה על המין האנושי? בגלל החטא הקדמון, דהיינו, שאדם אוכל, הולך אחר יצרה ותאוותה וכל הדברים האלה. זה לא דברים אמיתיים, ובמילא זה משאיר את רושמו על הנפש של האדם. הוא אדם עצוב. היום המין האנושי, אם פעם יש לכם מד עצוב ומד שמחה, אתם יודעים, יש מ-1 עד 10. מד עצוב ומד שמחה. יש לכם את המד הזה? אין לכם. איפה המד הזה? היה לי מד כזה. הנה, מד הזה. אתם רואים, יש כאן 10... אתה יכול לשים את זה על הפרצוף שלך, להסתכל. אני היום עצוב? כן. איזה? מספר 3. אני למטה עצוב. עד 5 זה עצוב, מ-5 ומעלה זה שמח. אם אתה מוצא את עצמך עצוב למטה, סימן שאתה עדיין בתוך החטא, בתוך החיסרון. מה אתה צריך לעשות? לבוא מיד לאן? נכון, מאיר? להתחיל לעלות את ה... זה להגיע למדרגת השמחה. ככה אומר המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג אומר, כל עצבות היא תוצאה של חיסרון. אדם נפטר מן העולם עצוב לנו. למה? כי הוא חסר לנו. אדם חולה, לא טוב לו, הוא עצוב. למה? כי הוא חולה, הוא חסר בגוף שלו וכולי. אם זה במידות שלו, אדם כועס, אדם ככה, כל דבר כזה משאיר רושם במצב הרוחני, הנפשי של האדם. אדם שלם הוא אדם שמח. לכן כשמתחתנים, מה קורה בדרך כלל? שמחים. למה? יש השתלמות. הכל מצב אדם מתחתן, נדוע שהוא נהפך לשלם, לפני זה הוא חצי בן אדם. ראיתם פעם רווק? מישהו ראה פעם רווק? מי ראה רווק פעם? לא ראיתם. חצי בן אדם. הוא יכול להיות שמח? באמת? הוא לא יכול להיות. ואחרי שהוא מתחתן הוא שמח? מה אתם אומרים? תלוי אם הוא מתחתן. ותלוי על מה הוא בונה את הבית שלו. גם דוגמה, כן. העצבות זה תוצאת החטא של האדם הראשון. שהוא, למרות השפע החומרני שקיים היום בכדור הארץ, בכל המין האנושי, אבל אנשים מאוד עצובים. יש להם עצבות. ודבר שני זה הבושה. בושה. לפני זה, כשאדם הראשון בא לשתו, הוא לא התבייש. מה יש להתבייש? להביא ילדים לעולם צריך להתבייש? לא, זה להתבייש. דבר טבעי, פשוט. אבל ברגע שהוא חטא, הוא התחיל להתבייש. להתבייש מאלוקים, להתבייש מעצמו, להתבייש מכולם. מה שנקרא, מתכנס לתוך עצמו. מתחיל להתבייש מכל המציאות. זה שני הביטויים הגדולים של חטא האדם הראשון. העם היהודי בא לתקן את הקלקולים האלה. בא להחזיר את השמחה לעולם. זה ימות המשיח. לכן אומרים, מה זה משיח? אותיות משיח זה אותיות שמחה. תשימו לב, המשיח זה אותיות שמחה. כן, שמחה, זה אותיות שמחה. להחזיר את השמחה לעולם. להחזיר את העין הטובה, לראות את הטוב. לא להיות במצב של בושה, איש מרעהו, בגלל כל מיני קלקולים כאלה ואחרים ש... נמצאים באדם.